נלמד המאמר של חג השבועות, תשחי, שהוא מתייחס לפסוק שאנחנו מכירים מהפרק של אשרי יושבי ביתך, תהילה לדוד, שאומרים כל יום. קרוב אביה לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. פסוק מתאר שהקדוש ברוך הוא קרוב, קרוב לכל קוריו, אבל אנחנו מתייחסים כרגע לעצם ההגדרה ששייך לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא קרוב. קרוב לאלה. אם הוא קרוב לאלה, אז פרושו הוא קרוב לאלה ורחוק מאלה. כל המושג הזה צריך להבין איך שייך עניין הקירוב באלוקות בכלל, מה שייך לומר כלפי הבורא באלוקות, קירוב. קירוב שייך להגיד על משהו גשמי, שהוא עומד כאן, קרוב, רחוק, אבל על הבורא שהוא בלתי מוגבל ונמצא בכל מקום, מה שייך להגיד הוא קרוב או רחוק. ובפרט בשם הוויה, שהוא שם העצם. קרוב הוויה, שם הוויה כידוע זה השם הכי נעלה. אז אם זה עוד היה שמות אחרים, אתה יכול להגיד זה שם שהוא פחות גלוי. אז הייתי יכול להגיד, הוא קרוב, פירושו שהוא יותר גלוי, פחות גלוי. אבל שם העצם, עצמות הבורא, הוא בכל מקום בשווה. מה למד השווים לפניו, אור וחושך שווים לפניו. אז מה שייך להגיד קרוב? עוד צריך להבין, שאלה שנייה צריך להבין בפסוק עצמו. לא במילה קרוב, אלא להבין שיש כאן מכורה סתירה בין חצי הראשון של הפסוק לחצי השני. ובתחילה נאמר קרוב אביה לכל קוריו. פסוק פותח ואומר שהקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוריו. מי שקורא לו, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. בלי תנאים ובלי הגבלות. לכל קוריו הוא קרוב. היינו שאין בזה הגבלות כלל. חצי הראשון של הפסוק לא מקבילים. כל קוריו, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. אחר כך נאמר, אבל החצי השני של הפסוק הוא כבר מסייג את זה, לא כולם. לכל אשר יקראו באמת, די כך. לא כל קוריו, אלה שיקראו באמת, להם הוא קרוב. אלה שהם לא יקראו באמת, אז הוא לא יהיה קרוב אליהם. לכאורה, החצי השני של הפסוק סותר את המסקנה של החצי הראשון של הפסוק. והרי, מה פירוש של לכל אשר יקראו באמת? אולי הפירוש הוא שאני אמנם סייגתי את זה, אבל בכל אופן עדיין נשאר מרחב להרבה אנשים. לכל אשר קראו באמת, אני הפכתי את זה למשהו חריג מאוד. הפכתי את זה למשהו מאוד נדיר. והרי עניין האמת הוא עניין נעלה ביותר. אמת, מידת האמת, זה דבר מאוד מאוד מופשט ועוצמתי, כדי להוכיח שאמת זה דבר כל כך נעלה, אז אומר, כפי שמצינו אפילו במשה, משה רבינו היה מבחר המין האנושי, אדם הכי מושלם. אז על משה רבינו כתוב, דכתיב בי, כתוב היפול על פניו. משה רבינו נפל על פניו, הוא נפל על פניו מרוב השתוממות, מרוב פחד, מרוב גילוי גדול שגרם לו והיפול על פניו. ואמרו חז"ל, אומרים על זה בגמרא, מה ראה? מה גרם למשה רבינו שהוא נפל על פניו? איזה גילוי הוא ראה שהוציא אותו מהכלים? מה הדבר הרע? מה הרע? אומרים חז"ל, מידת אמת רע. הוא ראה את מידת האמת, כזה גילוי גדול, כזה דבר עוצמתי, זה גרם גם למשה רבינו להשתומם וליפול על פניו. זאת אומרת, היינו, שמצד מידת האמת, כשאנחנו מדברים על מידת האמת, אנחנו לא יודעים אפילו מה זה מידת האמת. אנחנו רואים, חז"ל מייחסים למידת האמת כזו מעלה עצומה, הנה גם משה נפל על פניו. עכשיו ניקח את הפסוק, ואומרים למי הקדוש ברוך הוא קרוב, וכל אשר יקראו באמת. נו, מי יכול לקרוא אותו באמת? שרבינו נפל על פניו כשהוא ראה את מידת האמת. אז זאת אומרת, מדובר במשהו מאוד מאוד נדיר וחריג.
גם שאמת מארץ תצמח, שאנחנו מצמיחים את האמת, לא מהשמיים.
זה פסוקים, צריך להבין מה המשמעות שלהם.
זה מה שכתוב.
גם פה כתוב, בכל אשר יקראו באמת. כתוב, אבל צריך להבין מה...
כתוב לא בשמיים
מי... אם מצד ציטוטים שכתוב, כתוב, אנחנו רוצים להבין, אבל להבין במשמעות של זה, בעבודת השם, במה זה בא לידי ביטוי. על כל פנים, מה השאלה? ונמצא מלשון חז"ל שמדבר על זה שמשה נפל על פניו ממידת האמת. אז מה נמצא? מה המסקנה? שהעניין די יקראו באמת הוא הקבלה גדולה ביותר. סימן שמי יכול לעמוד בקטגוריה הזו של יקראו באמת, זה אחד בדור, אולי, משהו מאוד נדיר. ואם כן, אז השאלה מתחזקת. מה ששאלנו, שחציו הראשון של הפסוק לא מסתדר עם חציו השני של הפסוק, עכשיו השאלה עוד יותר חזקה. כי בתחילת הפסוק אתה אומר, קרוב השם לכל קרוב, פתוח. חצי השני, לא סתם שסייגתי את זה, אלא נתתי כזה תנאי שזה כמעט בלתי נמצא. ואם כן, איך אומר בתחילת הכתוב, קרוב הווי לכל קרוב, ומצד שני, אמרנו לכל השקרו באמת, אז אחורה איך זה מסתדר. רבינו פירש בתניא, אמור הזקן בפרק ל"ז בתניא מסביר, מה שכתוב יקראו באמת, היינו, מסביר אמור הזקן, איך קוראים לקדוש ברוך הוא באמת, מה הכוונה, מסביר בפרק ל"ז, היינו, שקורא לקדוש ברוך הוא על ידי התורה דווקא. עכשיו הוא מסביר שהמשמעות היא שיהודי קורא לקדוש ברוך הוא דרך התורה, דהיינו שיהודי לומד תורה, זה נקרא שהוא קורא לקדוש ברוך הוא באמת. הוא קורא לו באמצעות האמת, תורת אמת. דאין אמת אלא תורה, כי זה מה שחז"ל אומרים, שהתורה היא נקראת אמת. וכשקוראים לקדוש ברוך הוא דרך התורה, זה נקרא לכל אשר יקראו באמת. דהיינו, אז מה יוצא אם לכאורה יש לנו כאן כבר איזשהו מענה לשאלה בתוך דברי אדמו"ר הזקן? כי ברגע שאנחנו מסבירים ש... האמת זה על ידי תורה, ותורה יכול כל יהודי ללמוד, תורה שייכת לכל יהודי, אז באמת יוצא קרוב השם לכל קוריו, אז הוא קרוב לכל מי שקורא לו, כל אשר קראו באמת. אז לא סייגתי את זה במשהו נדיר, אלא רק נתתי לך את המסלול, נתתי לך רק את הכלי, מה אתה צריך לעשות? תלמד תורה, אז הקדוש ברוך הוא יהיה קרוב אליך. והיינו שעל ידי הקריאה באמת שהוא עניין התורה, אזי הוא קרוב לכל קוריו בלי הגבלות כלל. אז בעצם על ידי ההסבר הזה בתניא, יש לנו כבר משהו מניח את הדעת שחלקי הפסוק יכולים להסתדר ולא להיות סותרים זה את זה. עדיין אבל נשאר לא מובן השאלה הראשונה, מה שייך בכלל להגיד קרוב? קרוב השם לכל קרוב. מה שייך להגיד בכלל קרוב? קרבה, כתוב איך הוא קרוב, יש כאלה שהוא רחוק. שייך בכלל לומר את הביטוי קרוב עליו. זה אומר, וכללות העניין זה קרוב הוויה, ובמילא מה שאמרנו קרוב הוויה, מה הכוונה קרוב הוויה? אין הכוונה לקירוב במקום, שהרי הוא יתברך למעלה מגדר מקום, אלא הכוונה היא לקירוב במעלה. ברור שקרוב זה לא קרוב פיזית, הוא קרוב פה ולא שם, אלא קרוב הכוונה היא מבחינה רוחנית. אומר, אוקיי, אבל זה לא מונע על השאלה. עד הרב, אבל זה מעצים את השאלה. למה? ועל פי זה יוקשה ביותר. איך שייך עניין הקירוב במעלה באלוקות? השאלה היא, מה הפירוש שאתה מתקרב לאלוקות במעלה? דהיינו שאתה בצד מעלתך אתה כבר קרוב אליו. מילא, הוא אומר הפוך, אם הייתי אומר שמדובר בקירוב במקום, אז אני יודע, יש מקום שהוא נמצא יותר בגילוי, יש בית כנסת, יש ירושלים, יש בית המקדש, יש מקומות שהוא יותר בגילוי, יש מקומות שהוא פחות בגילוי. אז אם הייתי אומר קרוב בפיזי במקום, עוד הייתי יכול להבין, אבל קרוב במעלה, זאת אומרת, אתה במעלה שאתה שייך לומר, קרוב, קרוב אליך, פירושו שאתה אתה קודש הקדושים? זה עוד יותר מקשה את העניין. דבישלמה, אם הכוונה הייתה לקירוב במקום, הרי מצינו דוגמתו בבית המקדש, שהייתה בו השראת השכינה, ועל ידה גם העניינים שלמעלה מבחינת שכינה. בבית המקדש היה בגילוי הבחינה שנקראת שכינה, שכינה זה מלכות. בבית המקדש היה בגילוי גם דרגות שהן יותר גבוהות משכינה, ועל ידי זה זה יאיר על כל העולם. כמובן בטעני הסוף חלק ראשון. אבל מאחר שהכוונה כאן היא קירוב במעלה, אינו מובן. מה שייך עניין הקירוב בכלל, או בפרט באופן לקרוב לכל קוריו, בלי שום הגבלות כלל. בעצם נקודת הדברים שאנחנו צריכים להבין כאן, וזה הדבר שאיתו הוא פתח את הפרק הראשון ואיתו הוא גם מסיים, מה הפירוש קרוב? מה שייך לומר על הבורא קרוב? מה המשמעות של קרוב ואיך הוא קרוב? ורוצים כמובן להבין יותר בהבנה מה זה המושג של אמת, שהתורה באה לידי ביטוי על ידי האמת, וזה גורם לך להיות קרוב. זה מאמר שהרבי אמר על חג השבועות, זמן מתן תורה, להבין את הנקודה של התורה, שהיא הדבר שגורם לך להיות קרוב אליו. אז להבין כל זה מה המשמעות, מה קורה. יש פה עוד תפשן חי ונחלו.
למטה,
זה העניין הוא. כדי להבין את כל המושג הזה של קירוב. ביחס לאלוקות, אז בואו נרחיב את העניין הזה קצת יותר, נראה ככה. והנה מצינו בעץ חיים. נביא שיש ביטוי שכתוב בקבלה, בעץ חיים, שרצים להסביר את ההבדלי גילויים שיש בספירות. יש באופן כללי הספירות מתחלקים לארבע חלקים, שזה ארבע אותיות של שם הוויה, כן? יש לנו חוכמה, בינה, רמפין ומלכות. לפעמים אומרים את החלקה, מוסיפים גם את הכתר, מוסיפים עוד, יש את הכתר שמעל העץ הספירות, חוכמה ובינה, זה רמפין ומלכות. אז בעץ חיים רוצה להסביר את ההבדלי הגילויים האלוקיים בין כתר לחוכמה לבינה לזהי רמפין ומלכות. אז הוא ממשיל את זה במשל כאילו גשמי, שכמובן זה רק משל, כדי להבין את המשמעות הפנימית והרוחנית. קודם כל נראה מה המשל הגשמי שהוא נותן בעץ חיים כדי להסביר לנו את ההבדלים בכל הדרגות הללו. אז הוא אומר כך, הנה מצינו בעץ חיים שאור אינסוף מאיר בכתר ובחוכמה בקירוב מקום. יאללה שם. בכתר ובחוכמה הוא מאיר בקירוב. ובבינה, קודם כל נראה את ההגדרות. בבינה, בריחוק מקום. בזה רמפין, דרך חלון. ובמלכות, דרך נקב. רוצה להמחיש, כמשל גשמי, יש, שאתה נמצא בתוך הבית עם מישהו, קרוב, שאתה עדיין נמצא באותו בית, אבל רחוק, יש שאתה יוצא ורק דרך החלון, ויש עוד יותר, לא חלון, רק דרך איזה העינית של הדלת, נקף קטן. אז זה בעצם להסביר לנו את ההבדלים בין החלק העליון יותר, כתר, חוכמה, בינה, זה ימפין ומח. והיינו, מה בעצם שייך אלינו ההגדרות הללו שאנחנו מוצאים בקבלה? אנחנו שאלנו איך שייך להגיד קרוב, קרוב הוויה. והנה מצאנו שבעץ חיים שרוצה לתאר את ההתגלות של כתר לעומת בינה, אז הוא אומר כתר וחוכמה זה קירוב, ובינה זה ריחוק, וזה ימבין זה חלון, ומלכות זה נקב. והיינו שמצינו באלוקות עניין קירוב מקום וריחוק מקום. ובריחוק מקום גופה, כשמדברים על ריחוק מקום, אנחנו מוצאים בעץ חיים, כשמדבר על זה ימבין ומלכות, אז הוא אומר זה חלון וזה נקב. אז גם בריחוק עצמו, מצאנו יש גם כן כמה חילוקים. יש ריחוק, יש חלון ויש נקב. דהיינו מה ההבדלים הללו, מה הם אומרים? אם הוא מאיר לגמרי, או שמאיר רק דרך חלון, או דרך נקב בלבד, זה מראה על גילוי, צמצום, שזה בא לידי ביטוי במשלים הללו. כדי להבין את ההבדלים שהוא מביא בעץ חיים, בין קירוב, ריחוק, חלון ונקב, כמובן, מדובר במושגים רוחניים, לא חלילה גשמיים. כדי לתת איזשהו דוגמה לדבר, מנפש האדם, מבשרי החזה אלוקה כתוב. ויובן זה על דרך משל, באדם למטה. ניקח דוגמה מסוימת שיכולים לראות אצלנו, אצל בנפש האדם, הייתי דוגמה מסוימת שתוכל להסביר לנו את המושגים הללו. בגילוי השכל מכוח המשכיל. יש אצל האדם כוח פוטנציאלי שיכול להשכיל כל מיני דברים. הכוח הפוטנציאלי הזה קוראים כוח המשכיל. יכול להיות שכוח המשכיל יישאר ככוח המשכיל והוא לא ינצל ממנו ולא יגלה ממנו שום דבר. כשאדם יושב ומתאמץ ומנסה להבין משהו, או שהוא גילה איזה רעיון חדש, או שהוא הבין משהו, אז עכשיו היה כאן גילוי השכל, הוא גילה משהו. הגילוי השכל זה גילוי מכוח המשכיל, ומהכוח הזה הקיים בו להשכיל, שהוא כוח עמוק ופנימי בנפש, יש גילוי השכל. אז יש גילוי השכל מכוח המשכיל. כשמדברים על גילוי השכל מכוח המשכיל, זה באדם בינו לבין עצמו. יכול להיות שהוא לא דיבר על זה עם אף אחד, הוא סיפר לאף אחד מה הוא גילה ומה הוא המציא ומה הוא חשב. בינו לבין עצמו יש את השלב שכוח המשכיל התגלה לשכל מסוים, מוגדר.
אבל מדברים על חוכמה בינה דעת?
זה ירד, שכל הגלוי, זה ירד בתחילה בחוכמה ואחר כך לבינה. ובפרט כאשר בא בגילוי לזולת על ידי אותיות הדיבור, אחרי זה אם הוא לוקח את הרעיון שעלה לו בראש והוא מדבר על זה עם מישהו אחר, מוציא את זה לדיבור, מספר למי שאתה רוצה לשמוע מה חשבתי ומעלה לי רעיון כזה וכזה, ואתה מוריד את זה לעולם הדיבור, הרי מובן כמה ריחוק הערך יש בין השכל הגלוי, ובפרט שבא על ידי אותיות הדיבור לזולתו, לשורשו בכוח המשכיל. אם אתה עכשיו תיקח, אין לנו את הכלי מדידה הזה, כי מדובר על משהו נפשי, אבל ברור לנו שכוח המשכיל הוא כוח נקי, עוצמתי, עמוק, אפילו, אי אפשר אפילו להגדיר את ההגדרות האלה. כוח המשכיל זה הכוח הפוטנציאלי שקיים בנפש, שמצידו הוא מסוגל להבין את הדברים הכי עמוקים. גילוי השכל זה כבר תלוי בכישרונות ובמיומנויות.
יכולת ביטוי.
ביטוי זה כבר, אתה מדבר על דיבור.
כן.
אפילו על ההבנה, זה כבר תלוי בהרבה גורמים נוספים שהם... ברור שיש ריחוק ערך בין גילוי השכל לכוח המשכיל. לכוח המשכיל הוא כאילו בלי גבול, וגילוי השכל זה כבר גבול. עוד יותר נמוך כשזה יורד לדיבור, כשאתה מדבר על זה עם מישהו, זה כבר ממש יצטמצם ל-100 מילים, 200 מילים. קח את הגילוי בדיבור לעומת איך שהדבר נמצא בכוח המשכיל, בכלל אינו דומה. זה כמו שתיקח את הים הגדול, תוציא משם כוסית. תגיד, כמה הכוסית הזו ביחס לים הגדול? כמה כאלה יש בים הגדול? אבל אתה לא יכול לדבר על הדבר הזה, כי הריחוק ערך הוא גדול, ופה מדובר על משהו גשמי. אחת כמה וכמה, כשמדובר על המובן הפנימי הזה. ולמעלה יותר, בעצם הנפש. אם ניקח עוד יותר גבוה, עצם הנפש הוא הרבה יותר גבוה גם מכוח המשכיל. כוח המשכיל זה כוח בנפש, עניינו להשכיל. עצם הנפש הוא נפש, הוא... היכולות של הנפש זה להתבטא לא רק בשכל, זה בעוד אין ספור ביטויים נוספים. אז כוח המשכיל עצמו הוא כבר איזשהו הגדרה מסוימת מהנפש. אז אם כך, אם נעשה כאן את הדירוג, יש לנו עצם הנפש, כוח המשכיל, גילוי השכל והדיבור לזולת.
גילוי השכל זה המחשבה?
גילוי השכל זה המחשבה בינך לבין עצמך, ההבנה בינך
לבין
עצמך.
הבינה נגיד.
נכון. אז תיקח את ארבע השלבים הללו, זה מדובר כאן על, תיקח את השלב הרביעי לעומת הראשון, בכלל לא יכול למצוא אותו שם. אפילו לא לעומת השני, אפילו לא לעומת שני הדברים הקרובים. מה אני מבין ומה הורדתי במילים? כמה שהורדתי במילים, לפעמים אני אומר, לא מצאתי עדיין מספיק מילים להגיד.
אותיות המחשבה זה נגיד סוג של ממוצע כזה בין כוח המשכיל לדיבור?
אותיות המחשבה, יש בהם שתי, ובואו במאמרים, יש שתי סוגי אותיות המחשבה. יש אותיות המחשבה שאתה חושב איך לדבר. אתה חושב באיזה שפה אני אגיד את זה, מה אני אגיד קודם ומה אני אגיד אחר כך. אז כל החשיבה שלך זה על תבניות של אותיות. יש כוח המחשבה שאני לא חושב כרגע איך לדבר. חושב על הרעיון. גם שם יש אותי את המחשבה, אבל לא, שם אתה בכלל לא מרגיש, עד כדי שאתה יכול להגיד לעצמך, לא זוכר אם חשבתי על זה באנגלית או חשבתי על זה בצרפתית. כי אין שם אותיות, שבכלל האותיות לא מורגשות. אז זה כבר, בכוח המחשבה עצמו גם יש רמות. אבל אפילו הדרגה של כוח המחשבה שאני חושב איך לדבר, וכשאני מדבר בפועל, אז הדיבור בפועל הוא ודאי הרבה יותר רחוק מכוח המחשבה. זה לחת כמה וכמה מכוח המשכיל, ולחת כמה וכמה מעצם הנפש. אז הנה אנחנו רואים שיש כאן בשלבים של גילוי עליון למטה, אנחנו מתחילים לנסות להבין את מה שהעץ חיים משתמש בזה, ואומר, קירוב מקום, ריחוק מקום, חלון, נקב, זה מראה על עד כמה מתרחק הדרגה מהמקור שמשם הוא הגיע. ועל דרך זה יובן למעלה. עכשיו ניקח את המשל שהבאנו מהשלבים האלה בנפש, עצם הנפש, כוח המשכיל, גילוי השכל ודיבור לזולת, לארבע שלבים, ניקח את הארבע שלבים, נתרגם אותם עכשיו בספירות. אמרנו שיש לנו את קטע וחוכמה, יש לנו בינה, זה רמפין ממלכות. זה כמו ארבעת השלבים הללו. על דרך זה יומן למעלה. שספירת הבינה לעומת החוכמה, ספירת הבינה היא באין ארוך לאור אין סוף. ולכן היא בריחוק מקום. זה שהוא אומר בעץ חיים, שהבורא בקטע ובחוכמה מתגלה בקירוב מקום. ובבינה בריחוק מקום, כי עכשיו ראינו את המשל מהנפש, נגיד הנפש בכוח המשכיל הוא בקירוב מקום, כי כוח המשכיל זה עדיין כוח נפשי מופשט, אבל הנפש לגילוי השכל זה ריחוק מקום, זה כבר דבר מאוד מאוד מוגבל. לעומת זאת כשזה יורד לזולת לדיבור, זה כבר אפשר לקרוא זה חלון, כבר עוד יותר רחוק. מראה על צמצום עוד יותר גדול. עוד לא נכנס כרגע להסביר את ההבדלים ממש בדרגות, אבל רק כדי שנבין שחילוקי הדרגות שהוא מביא בעץ חיים זה דבר שאפשר להבין אותו מנפש האדם בדוגמה שהוא הביא מהיחס של כוח המשכיל לעומת עצם הנפש. והטעם שהכתר והחוכמה הם בקירוב מקום, זה שאמרנו שבכתר או בחוכמה, זה היה לשון בעץ חיים, שם זה בקירוב מקום, לעומת הבינה שזה בריחוק מקום. היינו, מה הכוונה? באף שגם הם בין ארוך לאור אינסוף, הרי ברור שחוכמה ואפילו כתר הם גם בין ארוך לאור אינסוף, כי עצם הדבר שאתה מגדיר, גם אתה אומר דרגה מאוד גבוהה, כתר, חוכמה, אור אינסוף הוא בלי שום הגדרה ובלי שום תואר. אז ברור שכל תואר שניתן, גם הכי עליון, הוא רחוק מההפשטה של אור אינסוף. מכל מקום, מאיר בהם אור אינסוף בקירוב מקום. אבל האור אינסוף ביחס לחוכמה והכתר, זה בקירוב מקום. זה כמו המשל שמופיע, מדברים על אותיות, אז מסבירים, כשרוצים להסביר מה ההבדל שם המבואר, מה ההבדל בין כתר לחוכמה, או בין כתר לבינה בוודאי, זה כמו ההבדל בין אותיות הכתיבה לאותיות החקיקה. כשאתה כותב בדיו על הקלף, או כשאתה חוקק באבן אות. אז כשאתה חוקק באבן אות, אתה לא הוספת כאן חומר זר. האות שנחקקה היא חלק אחד מהאבן. לעומת זאת, כשאתה כותב בדיו על הקלף, יש כאן חומר זר שהתווסף. אז החומר הזר מראה מה הקשר שלו לקלף. זה כאילו משהו זה, אתה יכול אפילו לקלף אותו ולהוריד אותו. לעומת את האבן, האות החקוקה, הוא חתיכת האבן. אז זה כתוב כמשל, כתר זה כמו אותיות החקיקה. זה אומנם, מצד אחד, אתה מסתכל על האבן הגשמית, בצד שעוד לא חקקו בכלל, לעומת הצד שחקקו אותיות, הרי שלא חקוק בכלל, הוא חלק, הוא בוהק, הצד שחקקו בו, הוא לקח מהבוהק, כן? ואפילו נוצר כאן איזה גומה, שאתה יכול למלא לו חומר זר, עצם הדבר שיצרתי פה משהו. זאת אומרת, נוצר כאן איזה מציאות מסוימת.
אבל למטה של האבן היא לא מורגשת.
מה?
למטה של האבן היא לא מורגשת.
מה כמה לא למטה של האבן?
שכאילו יענו, כשאתה קרוב קרוב, אז בלמטה אתה לא מרגיש כאילו בנפש שלך. בהתקרבות,
מצד אחד, אותיות החקיקה הם מאוד מאוד קרובים. אין כאן משהו זר. מצד שני, יש כאן מציאות בכל זאת. אבל זה מציאות שהיא כל כך קרובה, לכן היא נמשלה לאותיות החקיקה. לעומת הספירות של הצילות, זה כבר כאילו נוצר כאן משהו, יש כאן, שניהם אומרים את אותם אותיות. תיקח אנוכי השם אלוקיך שכתוב בעשרת הדיברות והלוחות, תיקח אנוכי השם אלוקיך שכתוב בספר תורה בפרשת יתרו. שניהם אומרים את אותם אותיות. ממש. אבל זה באותיות החקיקה, וזה באותיות הכתיבה. זאת אומרת, זה בלוחות הברית היה גילוי של כתר, של אותיות החקיקה. שם אפשר לומר, אלוקות נמצא בקירוב מקום, זה ממש מגלה את העצם. לעומת הגילוי של והקדושה של ספר תורה, זה פחות מהלוחות שבברית, של מלוחות הברית. זה אותיות הדיו, זה מראה על ריחוק מקום. זה מה שהוא מנסה כאן להסביר. זה ככה. היינו. אני עוד פעם. והטעם שהכתר והחוכמה הם בקירוב מקום. היינו. מה הכוונה שהם בקירוב מקום? דאף שגם הם בין ארוך לאור אין סוף. הרי גם כתר וחוכמה הם בין ארוך. קצר בדבר שאני אומר כתר, שאני אומר חוכמה. אני אומר כאן מציאות מסוימת, אז יש כאן אין ארוך. כי אור אין סוף הוא הפשטה מוחלטת. ופה יש כבר איזושהי הגדרה. אז יש כאן אין ארוך גדול. מכל מקום, מאיר בהם אור אינסוף בקירוב מקום. אבל בכל זאת, למרות העין ארוך שיש בין הכתר והחוכמה לאור אינסוף, אבל האור אינסוף מאיר בכתר בקירוב מקום. כמו שנתנו את המשל של אותיות החקיקה למשל. כדי להבין את זה, יובן זה על דרך משל מעניין הרצון בנפש האדם. כך דוגמה מכוח הרצון. כוח הרצון זה דוגמה מקבילה לכתר. שהרי כתר הוא דוגמת הרצון. אז ניקח דוגמה ביחס שבין כוח הרצון לנפש, שזה יהיה כדוגמה בין כתר לאור אינסוף. שזה יהיה דוגמה של קירוב מקום. שעניינו הוא הטיית הנפש. מה זה רצון? רצון זה הנפש נוטה לקחת כיוון. אני רוצה כך, מי זה אני שרוצה? הנפש, כמו שהבאנו כבר בשיעורים קודמים, את הפסוקים שמראים שהנפש היינו רצון, אם יש את נפשכם, הכוונה אם יש את רצונכם. נפש זה מילה נרדפת לרצון, כי הנפש שהיא נוטה למקום מסוים, פירושו היא רוצה משהו מסוים. והיינו, דעים היות שכללות עניין הרצון, ובפרט כאשר רוצה בדבר הזולת, ובאין ארוך לגבי עצם הנפש. רצון ונפש, אתה רוצה לאכול. מה יש לאוכל עם נפש? אתה רוצה משהו גשמי, והנפש זה משהו מופשט. אז ברור שהרצון לאוכל זה לא הנפש. למרות שיש אין ארוך, ואפילו כשאני לא אדבר על הרצון לאוכל, אני אדבר על האוכל. אדבר עצם הדבר שאני אומר, אני רוצה לאכול. הרצון. אז הרצון זה כבר רצון מדוד ומוגדר ומוגבל, לא משנה למה. והנפש עצמה זה משהו מופשט לגמרי. אז ברור שיש אין ארוך בין הרצון לבין הנפש. מכל מקום ברצון זה נמצא העצם. מה מונח ברצון הזה? מי רוצה? עצם הנפש נמצא ברצון הזה. לכן הרצון יש לו כוח. אין דבר עומד לפני הרצון. הרצון מטה את כל הכוחות, משפיע על כל הכוחות. מנווט את כל הכוחות. למה? כי הרצון מבטא את הנפש, אז לכן הכוח שלו הוא אדיר. שהרי הרצון הוא הטיית הנפש ובו הוא נמצא. כמה אמר הבעל שם טוב, אמר ידוע שבעל שם טוב אומר במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא. איפה שאתה רוצה, איפה אתה חושב, אתה רוצה להיות שם, שם אתה נמצא. אחד ההסברים שכתוב על יש פסוק שמתאר את השרפים שהנביא ראה, כתוב, הוא ראה שרפים עומדים ממה לא. אז לכאורה שואלים, מה פה שהשרפים עומדים ממה לא? עומדים מעליו? מה אפשר לומר כזה דבר? אז התשובה היא על פי האמרה הזו של הבעל שם טוב. הם רוצים להיות שם, אז הם שם. איפה הוא נמצא? איפה שהוא רוצה להיות. במקום של רצונו של אדם, שם הוא נמצא. וזהו הטעם שהרצון הוא שליט על כל הכוחות, וגם על כוח התענוג. לכן הרצון שולט על הכל. הרצון מטה את הכל. כשאתה רוצה ללמוד משהו, אתה תבין את זה טוב יותר. כשאתה לא רוצה ללמוד, דברו על הקיר, אתה לא תבין. לעולם ילמד אדם במקום של ליבו חפץ. למה? כי הרצון שלך בדבר יגרום לך לפתיחות המוח וכן הלאה. כמו שנתבהר לעיל, כמו שלמדנו מהמאמר הקודם, שגם עניינים כאלו שמצד עצמם אין בהם תענוג, ויתרה מזה שהם הפך התענוג, מכל מקום יוכל לרצות בהם. יש דברים שאדם לא אוהב לעשות, הוא לא מתענג בהם, תרופה וגלולה מרה שהוא בכלל לא אוהב אותו, אבל הוא רוצה את זה. הוא יודע שזה מה שהוא צריך, אז הוא רוצה את זה. ואם הוא רוצה את זה, במשך הזמן הוא גם יתחיל ליהנות מזה, יתחיל להתענג מזה. כאשר ירצה בהם, אז יהיה לו תענוג. כמו כן, לאידך גיסא, את הדבר הפוך. שגם עניינים שמצד עצמם יש בהם תענוג, זה נקודה שלמדנו מהמאמר הקודם. יש דברים שבטבעיות אמורים להתענג מהם, שאפשר לא ירצה בהם. יכול להיות שהוא לא ירצה אותם. אם הוא לא ירצה אותם, אז גם לא ירגיש תענוג בזה. מי שיתן לו את הדבר הזה, תגיד לו, תראה כמה זה טוב. לא רוצה את זה, תעזוב. זה לא עושה לי טוב, קח את זה ממני. אם הוא לא רוצה את זה, אז זה לא יעשה לו טוב הדבר.
אבל בדרך כלל, אם בן אדם לא רוצה משהו, אז יש לו רצון אחר שמתנגד לרצון. נגיד אני מצד הזה אוהב גלידה וקרקמית וזה, אבל אני יודע, זה מזיק לבריאות, להשמין אותי, אני רוצה לעשות דיאטה, אז אם הרצון שלי לעשות יותר דיאטה, אני אתנגד לרצון הזה, לא?
אוקיי, זה לא סותר. אדם רוצה אלוקות, אז הוא לא יש שטויות. הנה מביא את הדוגמה, דוגמה רוחנית.
מאיפה הרצון הזה מגיע שהוא מדבר דווקא על דיאטה ולא על משהו?
כל אחד מדבר על משהו חי.
מה זה, מהנפש האלוקית?
זה מהמושכלות.
אנחנו נבוא גם מהנפש האלוקית, הוא רוצה להיות בריא, לעבוד את השם כמו שצריך.
אבל אם הוא לא מכוון את זה, זה גם יכול לבוא מהנפש האלוקית? בשביל דיאטה, בשביל הרגשה טובה, לא?
הרגשה טובה לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה נפש בימית. קליפת נוד.
הרצונות מאיפה? מה המקור שלהם?
הקדוש
ברוך הוא?
גם המים הרי זה מהקדוש
ברוך הוא. כן, לא, אבל הקדוש ברוך הוא שותל את הרצון, או אנחנו אלו שרואים את הרצון?
מתפרסים להרבה כיוונים, אנחנו נאבד את הכיוון כאן.
זה נקודה חשובה.
הקדוש ברוך הוא נותן לנו נפש, והנפש יש לה רצונות. כל נפש יש לה את הדרגה שלה, את המהות שלה, ויש לה רצונות. ומה שאתה אמרת, שהרצון הזה, דוחף את הרצון הזה, הוא מביא את זה כאן ברוחניות, את אותו רעיון. כלשון הידוע, הביטוי המפורסם שהאדמו"ר הזקן, מה נאמר עליו? שהיה רבינו הזקן אומר בדביקותו בתפילה, אדמו"ר הזקן היה נמצא בעת התפילה בדביקות גבוהה, אז יש פתגם ידוע שמה הוא אמר, מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי. מה הכוונה? אמר את זה ביידיש. תכביל זה גורמיס. אני לא רוצה שום דבר. לא רוצה לא גן עדן ולא עולם הבא. יכביל לי דיין גן עדן. לא רוצה את הגן עדן שלך. יכביל לי דיין עולם הבא. לא רוצה את העולם הבא שלך. אז הוא לא אמר רק מה הוא לא רוצה. הוא אמר גם מה אני כן רוצה ולמה. יכביל מרנית אז בי חליל. אני רוצה אותך. לא רוצה. יכביל. ויל זה רצון.
גם רוצה וגם לא רוצה.
אני לא רוצה את הגן עדן שלך. אני לא רוצה את העולם הבא שלך. אני רוצה אותך בעצמך. ויל זה רוצה. איפה שתראה את המילה ויל זה רוצה.
ולא רוצה.
ויל נית זה לא רוצה. ואיך ויל בלי נית זה אני כן רוצה. אתה רוצה שיעור ביידיש זה שעה אחרת. איך ויל זה גורנישט. אני לא רוצה כלום.
גורנישט.
מה החידוש באמרה הזו? שכשאתה לא רוצה משהו, גם אם המשהו הזה הוא הדבר הכי טוב בעולם, שכל האנשים בעולם יגידו זה הדבר הכי טוב שיש, אבל אם אתה לא רוצה את זה, אז זה בשבילך לא טוב. והדוגמה פה היא קיצונית, גן עדן, עולם הבא, שזה מקום שכל הנשמות מתענגים שם, ככה הגמרא אומרת. נשמות יושבים ונהנים, ואם היות שבגן עדן הוא אמיתית התענוג, לא סתם שמתענגים, התענוג הכי אביתי נמצא שם. מכל מקום אפשר שלא יוצא בזה. יכול להיות מצב שהנשמה, מדמור הזקן, מגיע לכזה מצב וכזה דרגה בנפש. שהוא לא רוצה את זה, הוא יודע שיש מעל גן עדן. כן, אל תפטר אותי עם גן עדן. לא רוצה. והיינו, לפי שברצון נמצא העצם, למה הרצון יותר חזק מהתענוג? למה הרצון יכול להתגבר גם על דבר שהוא במהות שלו תענוג, אבל אם אתה לא רוצה, אין לך בזה תענוג? כי הרצון מבטא את עצם הנפש יותר מכל דבר אחר, יותר מהתענוג אפילו. שהוא למעלה מהתענוג ושליט עליו. ולכן... הרצון זה הביטוי של הנפש. כשאתה מרגיש שאתה רוצה, זה כבר הנפש יש לה הטיה. קראנו לזה קודם, הטיית הנפש. לפני שהנפש נוטה, אז הרצון עדיין לא בא לידי ביטוי. יש נפש, יש לה רצונות, יש לה מחשבות, יש לה הכל. את כל ה... אבל יש לה את זה בפוטנציאל, היא יכולה לא לבוא לידי ביטוי. כשהנפש שהוא מרגיש רצון, פירושו שיש כבר הטיה לכיוון מסוים. הרצון זה המשל לקטע. עכשיו הוא מביא את זה, מה העניין, מה זה, צריך להסביר מה הפירוש שבקטע זה קירוב מקום. הוא מסביר שלמות שקטע זה אין ארוך, זה אומר משל, כמו רצון. רצון זה רצון ונפש, רצון לכאורה זה
משהו. יש דברים למשל שכן עומדים בפני הרצון, למשל סמים, למשל סיגריות, כל מיני התמכרויות.
יש מצב של שטות שאדם לא נוטה לכיוון הנכון. יש רצונות של נפש בהמית שהוא רוצה, מה שהנפש הבהמית רוצה, והנפש האלוקית עומד בצד ושותק. יש כל מיני דפקטים שגורמים ל... כל מיני שיבושים בגילוי האמיתי של
אדם. אבל בן אדם יכול להגיד, כן, אני רוצה להיגמל מסיגרות, אני רוצה להיגמל מסמים, והוא לא מצליח. יש לו רצון, אבל הרצון...
יש לו אמירה, לא רצון. הוא אומר, לא רוצה, הוא אומר.
זה לא חזק, זה לא חזק.
הוא אומר, רוצה זה משהו אחד, ואומר זה משהו אחר. ולכן,
אני לא חושב שצריך בכלל להיכנס...
אף שהרצון הוא בעין ארוך לעצם הנפש, למרות שהרצון בהגדרה שלו אין לו שום ערך, הנפש והרצון, רצון זה לכאורה כבר כוח, זה כבר הטיה, זה כבר משהו מוגבל, מכל מקום נמצא בו העצם, אבל העצם נמצא ברצון, וזו הסיבה שהרצון הוא כוח, הוא כך חזק. יותר חזק מהעונג, יותר חזק מכל דבר. למה? כי הרצון, העצם נמצא בו. אם העצם נמצא בו, אז הוא מבטא יותר, חוכמה לא מבטאת ככה, ובינה לא מבטאת ככה, שום דבר. כוח התנועה לא יכול להגיע, הרצון יכול להגיע לכל דבר. אז זה משל לקטע. עכשיו נראה את הנמשל, ועל דרך זה יובן למעלה. מהמשל הזה נבין בנמשל. שאור אינסוף מאיר בקטע בקירוב מקום, זה מה שכתוב בעץ חיים. שאור אין סוף מאיר בקטע בקירוב מקום. מה הכוונה? זה גם שהכתר הוא בין ארוך לאור אין סוף. כתר הרי זה כבר איזושהי הגדרה, זה כבר איזושהי ירידה, זה כבר איזשהו צמצום. מכל מקום מאיר באור אין סוף בקירוב מקום. והיינו שאינו דומה להמשכת האור בבינה. לא דומה האור איך שהוא נמשך בבינה, שזה כבר בתוך סדר ההשתלשלות של הספירות, וכמו שהאור מאיר בקטע, שזה למעלה מסדר ההשתלשלות של הספירה. כמו שהבאנו קודם, אינו דומה איך שעצם הנפש נמצא בכוח המשכיל, לאיך שעצם הנפש נמצא בשכל הגלוי. שהאור בא על ידי כמה וכמה מדרגות וממוצעים. כשהאור יורד לבינה, זה כבר עבר כמה שלבים, כמה ממוצעים, כמה צמצומים, כמה פרסאות, זה כבר עבר כמה שלבים למטה. שאין כן בכתר נמצא העצם כמו שהוא. כמובן כמו שהוא, אנחנו רוצים כרגע להדגיש את הצד הזה של של החיבור ביניהם. אנחנו יכולים בכיוון אחר לדבר על העין ארוך של כתר ולהעריך בזה כמה הוא עין ארוך. אבל פה אנחנו רוצים להגיד שלמרות שהוא עין ארוך, אבל יש את הקירוב מקום. מדגישים את הצד של הקירוב מקום. כמו שקודם הבאנו את המשל של אותיות החקיקה, שגם בהם אפשר לדבר בשתי כיוונים. אפשר לדבר עד כמה הם חלק מהאבן לגמרי, אפשר לדבר עד כמה שהם מורידים את הבוק של האבן ועד כמה הם מציאות בכל אופן לפני עצמו. שני הדדים איך להסתכל על זה. וגם בחוכמה מאיר אור אינסוף בקירוב מקום. בעץ חיים הוא מכניס את קטע וחוכמה ביחד. קטע וחוכמה וקירוב מקום. למרות שחוכמה זה כבר הספירה הראשונה של עשר ספירות, אבל חוכמה גם בתניא זה מופיע בכמה מקומות, שחוכמה מאיר באור אינסוף. המקום שבו מאיר אור אינסוף בהפשטה זה חוכמה. גם בנפש, כוח החוכמה זה הכוח שדומה לראייה. כשאתה רואה משהו, אתה קולט את הדבר, לא בגלל שאתה קולט, לא בגלל שאתה מבין, לא בגלל שאתה קלטת, כי הדבר התגלה אליך. יכול להיות שאתה לא נמצא בה, אתה לא מבין את זה, ולא מסכים עם זה, ולא מתחבר לזה, אבל זה לא משנה. הדבר מאיר אליך, כי אתה רואה את הדבר. אז חוכמה זה משל לראייה, שזה כוח מעליך. לכן כתוב בתניא שהאמונה מאירה בחוכמה.
בראייה יש שתי סוגים. יש אחד שאתה ממוקד, ואחד זה ראייה היקפית, שנכנסת לך לתת מודע.
דבר על תופס את המשל של ראייה עם הפרטים שלו. ראייה זה עולם גדול. אבל על כל פנים אני רוצה לומר שהחוכמה היא במידה מסוימת ביחס לכל הספירות, היא לא דומה לכולם. חוכמה היא מיותה אחד מתוך המערכת, אבל הוא מביא את הלשון שהיא מאיר באור אינסוף בקירוב מקום. דאי מיות שהחוכמה מאין תימצא, למרות שכתוב החוכמה מאין תימצא, מתכוונים לומר שכאילו החוכמה יש. החוכמה באה מאין, היינו, יש מאין. שהביטוי הזה בא להראות את הריחוק של חוכמה. שחוכמה הוא כבר איזשהו תואר, איזו הגבלה. המרחק בינו למקור זה כמו יש מאין. והיא בין ארוך, אבל מכל מקום אנחנו עכשיו לצד השני. למרות שהחוכמה כבר נחשבת איך כתוב, כולם בחוכמה עשית, הרבה פעמים מבואר, שמה פרוש כולם בחוכמה עשית, שחוכמה נחשבת לגבי הבורא כמו עשית, כמו עשייה. זאת אומרת שזה משהו נמוך. אבל מצד שני, מכל מקום, כיוון שחוכמה היא בביטול, כיוון שחוכמה זה ביטול מוחלט, משה רבינו שהיה ספירת החוכמה, ואנחנו מה, חוכמה זה ביטול, לכן למילה חוכמה קוראים כוח מה, כוח שהוא מה, הוא כל כולו ביטול. כמו שכתב רבינו, כמו שכתב בתניא בפרק למדי, בשם מורה, בשם מורו, כך הוא כתב שם, בשם מורה, בשם המגיד, שמדרגת החוכמה הוא ההרגש שהוא לבדו ובין זולתו. חוכמה מהירה פירושו שהוא לבדו ובין זולתו, זה עצמות מהיר. חוכמה הוא הכוח היחיד בנפש שלנו שיכול לקלוט את העצמותו של הבורא עם כל ההפשטה שלו. לכן החוכמה יש בה את האמונה, יש את הכוח הזה, שלכן הוא נקרא בקירוב מקום, לכן הוא דומה לקטר בעניין.
אבל שם אין מילים, שם אי אפשר לבטא את זה, זה לא כמו שאנחנו...
יפה, למה? למה? בדיוק, למה? כי זה לא אתה, זה איך שהבורא מתגלה אליך. הנה מצד הביטול דה חוכמה, כיוון שחוכמה זה כוח של ביטול, מאיר באור אינסוף בקירוב מקום. לכן הוא אומר בעץ חיים, שהקטר והחוכמה, שניהם, מביא אותם באותו דרגה כאילו. למרות שיש ביניהם עצמו ריחוק גדול, אבל כרגע כשאנחנו מדברים ביחס לשלבים הבאים, ריחוק מקום, חלון ונקב, אז אנחנו מכניסים את כתר וחוכמה ביחד. כמו שכתוב, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח. כתוב על הקדוש ברוך הוא, אני מרום, אני קדוש, אבל אף על פי כן אני יכול לשכון פה למטה, אצל מי שהוא שפל רוח. אז החוכמה שזה נקרא שפל רוח, שחוכמה, הרי מה כל עניין של חוכמה? אני כלום, אנחנו מה? כוח מה? הוא שפל רוח, הכי שפל רוח. אתה הכי שפל רוח, אז שמה אני יכול להתגלות. אז לכן החוכמה זה קירוב מקום. שאין כן בינה, בינה זה כבר יש. כל מציאות הבינה צועקת יש. אני מבין ככה, לא מבין, זה לא מובן, זה כן מובן. כל מושג של הבינה לא אומר הוא לבדו ואין זולתו, אני אפס. להפך, הבינה אומר
אני מבין את כל
הפרטים. אני מבין, או כן מבין, או עוד לא מבין. כל מסתובב סביב מה הוא מבין וכמה הוא מבין. אז כל המושג של הבינה זה כבר יש. אז זה לא באותו רמה של קירוב מקום כמו שדיברנו קודם על כתר וחוכמה. לכן על זה אומר העץ חיים שבינה זה ריחוק מקום. כי זה כבר רחוק, זה כבר יש. שאין כן בינה שהיא מבחינת מציאות והתפשטות. בינה זה מציאות, לא כמו חוכמה שזה עין. בינה זה התפשטות, אורך, רוחב, כמו אות A בשם הוויה שזה כנגד בינה, שזה עוד שיש לה מרחב, שזה מראה גם בשכל, שאתה לוקח את הנקודה ואתה מרחיב אותה, מפשט אותה לפרטים, במילא מאיר בה אור אינסוף בריחוק מקום. יחסית לכתר ולחוכמה, בינה זה ריחוק. עכשיו אנחנו יודעים שיש יותר נמוך מזה, יש חלון, יש עוד יותר רחוק שזה נקב, שאנחנו, ברור לנו שהגילוי של ריחוק מקום הוא יותר גילוי מאשר חלון, כי בחלון אתה כבר נמצא מחוץ, לעומת זה בריחוק מקום, אתה בריחוק מקום אבל אתה בפנים. זאת אומרת, אמנם גם בבינה שהוא האור הוא בריחוק מקום, גם בבינה שזה ריחוק מקום אבל זה לא דרך חלון. מאיר האור בהתרחבות בכולה, בכל הפינות ובכל הקרנות. אתה נמצא בתוך החדר, אתה נמצא בתוך המקום המואר. אתה נכון, אתה רחוק מהפרוג'קטור, אתה בפנים. אתה בתוך החדר, אתה רואה כל דבר, הכל מואר לך. אם היית מחוץ לחדר, גם היה לך אור, כי זה רחוק אור החוצה מהחלון, אבל זה כבר לא כמו שאדם נמצא בחושך, בלילה, והוא נהנה מהאור שמאיר מהחלון. אז נכון, האור עוזר לך, אתה רואה מה קורה, אבל אתה לא כמו, אם היית סך הכל מעבר לקיר, בתוך הבית, היית בתוך האור, היה לך הרבה יותר נעים, והיית בתוך העניינים. אז המרחק בין להיות בריחוק מקום בתוך הבית, לבין להיות דרך החלון, זה מרחק של אין ארוך אמיתי. זה מה שאומר, בינה עם כל המינוס שלה, זה מינוס לעומת כתר וחוכמה. אבל זה פלוס גדול לעומת
זה כל זה, זה 10 ספירות של אצילות?
אצילות, כן. אמנם, גם בבינה שהאור הוא בריחוק מקום, מאיר האור בהתרחבות בכולה, בכל הפינות, בכל הקרנות, השם כן בזה רמפים, הוא מאיר דרך חלון. וכשזה מאיר דרך חלון, דיינו במקום מסוים בלבד, כמו בגשמיות. אם אתה תהיה מול החלון, יהיה לך אור. תלך טיפה הצידה מהחלון, אז זה כבר המקום יותר חשוך. פירושו שכשאתה נמצא בחוץ ואתה נהנה רק דרך החלון, אז זה לא כל המרחב מואר לך, רק במיקום מסוים, זה בגשמיות ככה. נבין את זה במשל מהנפש, מה זה נקרא שזה מאיר רק דרך החלון? ניקח, מיובן זה על דרך משל בנפש האדם. שכאשר מתבונן בשכלו, בשקלה וטריה, באיזה עניין? אדם מתבונן, דן, ואיזה דף גמרא, כל השקלא וטריא, כל הדיון, השאלה, התשובה, ההוכחה, הדחייה, עובר על כל הסוגיה ודן בה. הרי הוא כמעיין המתגבר, כשאתה דן בסוגיה ואתה לומד את זה בחיות, ואתה אומר את הסברה הזו, ואז אתה רואה התוספות של שאלה כזו, ורגע, שאלה מאוד חזקה, אז איך ראה שיסתדר, או, אז אולי אפשר להסביר ככה. אתה כמעיין המתגבר, אתה בתוך העניין, אתה חי את כל הפרטים, שנולדים לו תמיד סברות חדשות, ואז פתאום עלה לך רעיון חדש, ואיתם אתה נהנה שבדיוק את הספרה שאמר הרשב"א, זה מה שעלה לך בדיוק, פתאום אתה מגלה שאחד הראשונים אומר את זה, זכית לכוון לדעתו, כי אתה נמצא בתוך העניין, אז המוח שלך מתחיל עובד. כאשר מהירה הסברה עמוקה יותר, אם הגעת לרמה יותר גדולה, הבנת את הסוגיה ברמה אחרת, כל מה שאמרנו קודם שטויות, דיברנו קודם ברמה כזו מצחיקה, תבין את זה ברמה אחרת לגמרי את כל העניין. לא, ככל שאתה צולל יותר, הרי היא מבטלת את הסברה הקודמת. ואחר כך מתחדשת סברה עמוקה יותר, ומתבטל גם סברה זו. וכך עולה ומטפס, יש יכול להיות לזה רמות, פשעת, רמז, דרוש, סוד, גם בלימוד של סוגיית גמרא, יכול להיות כל מיני רמות, מהלכים שונים, אופנים שונים איך להבין את הסוגיה, ואיך לחלק את המחלוקות ואת הסברות, ולמה וכמה. ומצד זה, לא יוכל לבוא לפסק הלכה. כשאתה נמצא במעיין המתגבר, מאוד קשה לך לבוא למסקנה. כי כל רגע עולה לך, נראה לך, או, ככה. רגע, לא, אבל יש ספרה אחרת. לעשות לך ספרה השנייה, וזה לא נגמר. כן? כמו שפעם הרבי סיפר בסיפור על אותה אישה שבאה לרב לשאול שאלה על האוף שנשחט. מצאו שם כנראה למחת באחד מהחלקים, ו... כאשר הוא תרף, הרב ראה את המקרה, אז הוא עלה לכיסא, התחיל להוציא ספרים מהארון, הוציא את השולחן ערוך, הסתכל על מאמר השך, מאמר התז, ואז רגע אחר כך הוציא את הגמרא, הסתכל על מסכת חולין, כמעט במפרשים, וקיצור, ערימת ספרים, כל רגע עולה לו עוד רעיון, עומדת האישה, אומרת, רבלה, אני יכולה להכניס את העוף לסיר או שאני לא יכולה להכניס את העוף לסיר? הוא אומר לה, רגע, אבל השוח אומר ככה, רגע, אבל אתה אומר, אתה לא מעניין כל הסברות האלה. עכשיו, הוא, היה לו מאוד קשה להגיע למסקנה, כי כל רגע היה נראה לו מכיוון אחר להסתכל על הדבר הזה.
גם כשמסתכל, כשאני מסתכל באינטרנט, למשל על החז, יש מקומות שכותבים, זה וזה אמר ככה, והוא אמר ככה, וזה אמר ככה.
אותך מעניין שורה התחתונה.
בסוף מה עושים? אבל בסדר, לפי ההוא ככה, לפי הזה ככה.
אתה רוצה לדעת, אתה עושה קיצור שולחן ערוך. שורה התחתונה, מה כתוב? אבל זה מה שהוא אומר.
כן, זה אומר ככה, זה אומר חמש ימים, הוא אומר ארבע ימים, זה ככה, ולפי הזה והזה, ולפי ההוא והוא.
זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. מצד זה לא יכול לבוא לי פסק הלכה, כשיש לך מעיין המתגבר, אתה לא מגיע למסקנה. לבי שתמיד מתחדשים אצלו סברות עמוקות יותר, כמעיין המתגבר. כדי שיוכל לבוא לפסק ההלכה, צריך לצמצם את שכלו ולהתעכב על סברה מסוימת. כדי להגיע לפסק ההלכה, אתה צריך להגיד לשכל שלך, תירגע, תפסיק לשוטט, תתחיל להתמקד ולעמוד על סברה מסוימת ולבסס אותה עם המקורות ולהגיע למסקנה. וכידוע שהמשכת השכל בעמידות היא רק חלק עשירי מעצם השכל. כשזה יורד למידות, במידות זה כבר מה שנקרא כשר או טהור או מותר או הפוך, זה כבר עמידות. כבר יורד מה שיורד מהשכל עמידות כתוב זה רק חלק עשירי מעצם השכל. עצם השכל כשהוא נמצא בעולם השכל ובסברות שרצות מפה לשם, עמידות לא מקבלות מזה שום דבר. כאילו, נו, אז מה אתה אומר? כאשר, לא, נראה ככה, לא יורד כלום. רק כשאתה לוקח את החלק העשירי מהשכל, אתה מצמצם רק את נקודה אחת, אז זה יכול לרדת למידות. למידות. זה יום פינה, אנחנו מדברים כזה. וגם זה רק חלק עשירי בכמות בלבד. זה נקרא שזה מאיר דרך חלון. מה זה נקרא חלון? תתמקד בנקודה מסוימת, כמו בגשמיות, שיש לך אור דרך החלון, אז אתה לא מתבלבל, רגע, יש אור פה, יש גם אור שם, יש לך אור פה, זהו. פה אתה רואה את העניין, ופה אתה מתמקד.
כמו פנס, ממוקד.
פנס, ממוקד, בדיוק.
זה יותר מתאים לנקב.
אני עוד רגע נראה נקב. עוד רגע נראה נקב, עוד שנייה. רגע הוא מדבר.
מה? מה נשאיר את זה?
הוא נראה עוד כמה שורות והוא נראה עוד כמה שורות. והנה גם כאשר הוא מיד פה חלק עשירי זה בזעיר רמפין, אבל מיד יגיד מה זה חלק עשירי בזעיר רמפין ומה זה במלכות. בואו פשוט נראה עוד כמה שורות. הוא ממש נכנס ישר להגיד את ההבדל בין זעיר רמפין למלכות, אז בואו נקרא עוד כמה שורות. והנה גם כאשר האור מאיר במקום מסוים בלבד, יש הפרש בין זעיר רמפין שהאור מאיר דרך חלון ובין מלכות שהאור מאיר דרך נקב. גם כשזה מאיר דרך נקב, אז אותו רעיון, מאיר דרך נקב, אז האור ממוקד בנקב. כשהאור מאיר דרך החלון, זה ממוקד בחלון. אז מה ההבדל ביניהם? והיינו דעים מאיות שגם בזעיר רמפין מאיר חלק עשירי בלבד.
מה זה חלק עשירי?
חלק עשירי זה רק מעט, כמו שבחלון הגשמי, לא כל האור שנמצא בתוך החדר מאיר בחוץ.
מה? רק עשירית מתוך כל האור?
עשירית מתוך כל האור. מכל מקום הרי האור שבעמידות הוא נעלה באין ארוך לגבי האור שבמלכות. הרגש והדיבור, מלכות זה דיבור. כשאתה מוציא את זה החוצה לדיבור, עושית את כל מה שהרגשת? אתה מסוגל בכלל לבטא את כל מה שהרגשת? ואם אתה הרגשת את זה חזק, אתה בכלל לא יכול לדבר. אם אתה יכול לדבר,
זה לא בדיוק.
זה אומר שהרגע שלך קצת נרגע. וגם אז כמה אתה מדבר, רק... אז הרגע שהוא ממוקד לעומת השכל, חלק עשירי. הדיבור, זה מהחלק העשירי הזה, עוד יותר ממוקד, רק נקב קטן.
אבל את הרגע שאתה לא מרגיש הרבה יותר מהשכל.
מרגיש את הרגש, נכון. אבל הרגש
לעומת השכל, הייתה התגלות של השכל,
יש התגלות קטנה, חלק עשירי בלבד. כי אם היה בשכל נרץ כל הזמן המרחב הכי גדול, זה לא היה יורד בכלל להרגשה. כשאתה מוריד זה להרגשה, כי דקחת רק נקודה מסוימת. כשאתה מוריד זה לדיבור, לא הצלחתי גם לבטא את כל ההרגשה, לקחתי מהדיבור, מהרגש לקחתי רק כאילו בנקב. בכל מקום הרי האור שבעמידות הוא נעלה בעין ארוך לגבי האור שבמלכות בחינת דיבור. כמו שאנו רואים בנפש האדם למטה, שכאשר עמידות הן בתוקפם, אי אפשר שיהיה מציאות של דיבור מסודר. כשאתה נמצא בהתרגשות אתה לא יכול לדבר. אתה רואה מישהו הגיע ממשהו מסוים שהוא ממש התרגש, הוא מתחיל לספר דברים ואתה שומע אותו מדבר ואתה לא מבין מילה אחת מה שהוא אומר. הוא זורק מילים מקוטעות, אתה לא מבין מה הוא אומר. הילד בא שקרה לו משהו והוא תורץ ומה קרה, הוא לא מצליח אפילו להגיד מה קרה. כי הרגש כל כך חזק, הדיבור לא יכול להיות מסודר. ובכדי שהדיבור יהיה בסדר מסודר, צריך להיות צמצום בעמידות. תירגע קצת, ואז תתחיל לספר מה היה ואיך היה וכמה ולמה. וזהו שבמלכות מאיר דרך נקר. לכן רוצים לבטא את הצמצום של מלכות לעומת זעיר אנפין, אז הביטוי הגשמי לכך הוא נקב לעומת חלון. נקב זה ממש כמה יוצא מהנקב. אם זה אור שרק דרך נקב אתה לא יכול לראות כלום. חלון מאיר לך את האזור. נקב מה? אתה רואה שיש פה אור. זה הכל. חוץ מזה שאתה רואה שיש פה אור, אתה לא יכול כל כך ליהנות מהאור שיש פה.
אני יכול להגיד לך מעשה.
הדיבור, המעשה, כן? שהוא צמצום אחר צמצום. זהו כללות ההפרש בין בינה, זעיר אנפין ומלכות, שבהם מאיר האור בריחוק מקום, דרך חלון או דרך נקב. בזעיר אנפין ומלכות, אז הריחוק הוא מאוד גדול, כי זה מאיר דרך חלון או דרך נקב, זה ריחוק משמעותי, הוא מחוץ לחדר בכלל. שאין כן בינה, זאת אומרת, איפה הוא? בינה זה ריחוק, וזעיר אנפין זה חלון, ומלכות זה נקב. שאין כן בקטע וחוכמה, שאם היותם בעין ארוך, מכל מקום מאיר בהם אור אינסוף בקירוב מקום. כל זה הגענו, כל האות הארוכה הזו, שהפסוק אומר, קרוב השם וכל קוריו.
רגע, אבל בינה היא גם ליד החוכמה, אז עדיין היא פחות מהחוכמה?
ודאי, בינה היא הרבה יותר נמוך מהחוכמה, כי בינה זה יש, וחוכמה זה עין. שאלנו, מה זה קרוב השם לכל קוריו? קרוב, איך שייך להגיד קרוב? מה שייך המושג קרוב?
כל
השאר קרוב. אחר כך, אחרי החצי השני של הפסוק, אבל על המילה קרוב, אז הבאנו את כל העריכות הזו שרואים בעץ חיים, שמייחסים את הגילוי האלוקי בסדר ההשתלשלות, במשל של קירוב, ריחוק, ואז כבר הבאנו כבר את התוספת של חלון ונקב. אבל ראינו את המושג קירוב וריחוק, שזה מראה יש או עין, יש עין ארוך גדול ביניהם, נתחיל את הקטע הבא גם. על דרך זה יובן בתורה. אנחנו הרי הפסוק מדבר לכל אשר קראו באמת. אמרנו באות הראשונה, אין אמת אלא תורה. זאת אומרת, אם אתה קורא לו דרך התורה, אז אתה מקבל אותו בקירוב. קרוב השם לכל קרוב וכל אשר קראו באמת. אז על דרך זה גם בתורה יש לנו את כל הבחינות האלה. התורה יכולה לבוא באופן של קירוב מקום, ריחוק מקום. כל הדרגות שדיברנו יש את זה בתורה. גם שהתורה היא בין ארוך לאור אינסוף, מכל מקום יש בה את העצם. התורה מצד אחד היא בין ארוך, כי תורה היא כבר ירדה לתוך כמות מוגבלת של מילים. בספר התורה ודאי שזה מדוד במילים. המצוות מדודות במספר. כן, הדברים מאוד מוגדרים. אם זה מוגדר, זה אין ארוך. כשמדברים על אין סוף, זה שום הגדרה, שום תואר, שום גבול. ואילו התורה לכאורה זה גבול. וביחד עם זה, בכל מקום יש בה עצם. העצם של הבורא נמצא בתורה. אנוכי, ענה נפשי כתבית יעבית. כמו שדיברנו קודם על הרצון והנפש. הרצון זה כבר איזושהי הגבלה. הרצון זה כבר הטיה מסוימת, אבל ברצון יש את הנפש, לכן הרצון היא כל כך עוצמתית וחזקה. גם התורה, מצד אחד היא לכאורה אין ארוך, אבל העצם של הבורא, שאפילו ילד קטן אומר מילה אחת של התורה, או פסוק אחד, או כמה שהוא לא מבין, יש בקטע הקטן לזה את עצמותו של הבורא כולו. כמו שכתוב בתורה אור, שלמה המלך אומר על התורה, יש כנר מצווה ותורה אור. מה הכוונה בתורה אור? שהתורה היא אור שמגלה את העצם. התורה היא אור. האור מגלה את המאור. האור מראה לך איזה סוג מאור יש כאן. גם בגשמיות, גם ברוחניות. אז התורה שהיא נקראת אור, היא מגלה את המאור, מגלה את העצם. עצמותו של הבורא מתגלה בתורה. והנה...
אז זאת אומרת, ממול אור אין סוף...
זה הגדלות של הצמצום של הבורא, שהוא מצמצם את עצמו, את כל המרחב האינסופי שלו, בתוך מילה אחת של תורה. זה שני הפכים שיש. מילה אחת בלבד, או פסוק אחד, ובפסוק הזה קיבלת הוויטמינים כולם בפנים. כל המרחב הבלתי מוגבל, האינסופי, שאפילו אי אפשר לקרוא לזה בלתי מוגבל, כי כלפי הבורא שום תואר אי אפשר להגיד, כל כולו נמצא בכל פרט ובכל מילה שלנו.
כמו שעל על הפסוקים, הפסוק הראשון בראשית, זאת אומרת שכולל את כל התורה כולה.
נכון.
היום מצאו שיש שם גם את הצורות, את הפאי ואת ה... כל הצורות שהיקום נברא בהם וכזה.
חושב לי שפאי זה רק שם של בנק.
לא, איך שם, החישוב של עיגול והחישוב של...
לא מכיר, אבל... אם אתה אומר, כנראה שאתה...
כן, כן, יש בה, כאילו, מצאו את זה שיש שם מוצפן כל העניין הזה בדילוגי היקיות.
על כל פנים, התורה מהירה ומגלה את העצם. דהנה, נכנס פה עכשיו לעניין, עניין חדש, אבל לפחות הנקודה נראה עד הקטע הראשון. והעניין, אומר כך, דהנה, כתר וחוכמה, הרי מה אמרנו קודם מיצ חיים? שבכתר ובחוכמה זה קירוב, קירוב מקום. בינה זה ריחוק מקום. והנה, כתר וחוכמה, אף שבשניהם מאיר אור אינסוף בקירוב מקום. למרות שבעץ חיים הוא שם את שניהם באותה רמה, בשניהם הוא קרא אותו דבר, שניהם בקירוב מקום. מכל מקום יש הפרש ביניהם. יש הבדל גדול בין כתר לבין חוכמה. כשמדברים במאמרים, שמסבירים, אז עושים ביניהם כזה מרחק, כזה אין ארוך, אין שום דמיון בין כתר לחוכמה. שבכתר הוא בעלם, סטימה דקול סטימין, בכתר זה עצמותו של הבורא, אתה לא יכול לתפוס בשום דבר. הוא לא מגלה, כשמשהו מגלה, או הוא מספר כבר משהו, יש לו מה להגיד, הגילוי כבר מתאר משהו, אתה, יש לך כבר מה לתפוס, אבל כשזה העצם בעצמו, אתה לא יכול לתפוס בשום דבר. כן, קטע יש לו, עתיק ועריך, סטימה זה כל סטימן, זה נעלם מכל הנעלמים. לעומת את בחוכמה, החוכמה זה גילוי, גם בפועל, כשאדם נופל לו הברקה בראש, הוא מרגיש שהוא הבין את כל הסוגיה. נופל לו הברקה, זהו, הבנתי הכל. מה הבנת? יכול להיות שזה יברח לך, לא יודע מה הבנתי. אבל באותה שנייה, התגלה לך העניין. אז יש איזה שהוא משהו. עומד בכתר, זה סטימה זה כל סטימית. חוכמה הוא בגילוי. שהרי חוכמה היא ראשית הגילוי. כל הבינה תיקח את נקודת החוכמה ותרחיב אותה. אבל ההתחלה התחילה מנקודת החוכמה. שהרי חוכמה היא ראשית הגילוי. כיוון שבשניהם מאיר אור אינסוף בקירוב מקום, אבל זה שהעץ חיים שם את שניהם באותו בחינה, ואומר... בכתר הוא נמצא בקירוב מקום, ובחוכמה הוא בקירוב מקום, והרי בין כתר לחוכמה יש ביניהם אין ארוך גדול, כי חוכמה זה גילוי וכתר זה סטימה דקול סטימין. צריך לומר שאותה הבחינה שבכתר היא בעלם, הנה היא בחינה זו עצמה באה בחוכמה בגילוי. צריך להגיד מה מתגלה בחוכמה? מה שנמצא בכתר בעלם זה מתגלה בחוכמה. כי אם הגילוי של חוכמה... היה בחינה אחרת, בחינה מצומצמת, בחינה שונה מהאלם של כתר, לא היינו אומרים ששניהם הם, לא היינו מתייחסים לשניהם, אומרים שניהם זה קירוב מקום. עצם הדבר, מה הוא בעצם רוצה לומר? שתדע לך שכל מילה בתורה, התורה היא מגלה, התורה אור. אבל מה היא מגלה? כעצמותו. אותו רעיון אומר, חוכמה וכתר, צד אחד אני בא ואומר, כתר זה סטימה זה כל סטימים, חוכמה זה גילוי. אבל מה נמצא בגילוי הזה? אותו קירוב מקום כמו שנמצא בקטע. זה החידוש הגדול. הנה, מבחינה זו עצמה באה בחוכמה בגילוי. והיינו שעניין החוכמה הוא לגלות את העצם שנמצא בקטע באלם. כל עניינו של החוכמה זה לגלות לך את מה שהכתר לא מגלה לך, כי בכתר זה בעלם. החוכמה באה לגלות. כל עניינו של החוכמה לא לגלות משהו אחר. לא לגלות לך, טוב, את זה לא שייך, בוא ניתן לך משהו אחר. אם זה היה משהו אחר, אז היה את חיים אומר שבחוכמה זה כבר ריחוק מקום. הוא אומר קירוב מקום כי זה אותו דבר, אבל זה הוא מגלה. וזהו מה שכתוב בתורה אור. שעניין התורה הוא אור שמגלה את העצם. זהו ההפרש בין תורה למצוות. שהתורה נקראת בשם אור, והמצוות נקראים בשם לבושים. למה המצוות נמשלו ללבושים? שהלבושים הם דבר שחוץ ממנו. הלבוש זה לא אתה בעצמך. הלבוש עוזר לך, נותן לך יכולת להתגלות, אבל זה לא אתה. זה משהו נוסף. ושאין כן האור שהוא מגלה את העצם. האור מגלה את העצם, זאת אומרת החוכמה, תורה נקראת חוכמה, הורה הייתה מחוכמה נפקת, תורה התגלתה דרך חוכמה. החוכמה זה העצם בעצמו. נכון שזה בא באופן של גילוי, לא באופן של סטימה, זה כל סטימה, נכון שזה בכתר, אבל מה בא על ידי גילוי פה? העצם בעצמו.
אז המצוות זה בינה?
המצוות זה לבושים. זה שאנחנו עושים פה לעניין מעניין, ונתקדם בעזרת השם. כל שנה תפשינך היה פה גילויים מאוד מעניינים, כל רצף המאמרים הזה, ששניים מהם לומדנו, אנחנו בשלישי, ואחרי זה יש גם רביעי בהמשך. הרביעי הוא קצת יותר רחוק בתאריך, שמה דברים תמוז, אבל זאת השם.
מה המצאה בעיה?